עוזרת ועורך דין זיו מאור.
בוקר טוב.
בוקר מדאיג.
התחדשנו במחיצה פה בתוך האולפן.
כן, אני בטוח שצופי הפייסבוק שלנו נורא נהנים לראות שיצאת חוצץ נגדי.
כן.
הבוקר זה מחיץ מאוד.
אתמול ראיתי ש... תראה, שר התקשורת ביקש מהאולפנים מי שלא מדבר לעטות מסכה. ואז ערוץ 11 הצטרף, כמובן שערוץ 20, גם אנחנו הצטרפנו, אבל מישהו הזכיר, אחד הצייצנים בטוויטר הזכיר, שהראשונים שהקפידו על זה, זה יאיר ואני, יאיר נתניהו ואני, באולפן, היינו מסכות בהתחלה, לפני שהייתה לנו מחיצה באולפן, אז הקפדנו על מסכות, אנחנו כבר נדבר על לפני חודשיים.
אז תגיד משהו, אני זוכר ממש ממש בתחילת הקורונה, ישבתי, אני חושב שזה הצליח באולפן, והגיע כתב של, של ערוץ 20, מלל ביטון רוזן, אולי זה היה שר הבק, אני כבר לא זוכר, והוא ממש בשלבים מאוד מאוד ראשונים, מופיע עם מסכה על הפנים, והחזיק את המיקרופון, ואחרי השידור אני הערתי לו, אתה פטור, כלומר התקנות קובעות חד משמעית שמי שמדבר בצילום פטור מזה ומי שמשדר פטור מזה. אגב, נגיד שהתקנות עדיין אומרות בדיוק את זה, אנחנו עכשיו יושבים באולפן שנינו עם מסכה, אני מקווה שהמאזינים שלנו, מלבד הקול השבור שלי מאיזושהי סיבה, שהמאזינים שלנו לא מרגישים את ההבדל, אבל אנחנו בפעם הראשונה ממש מדברים למיקרופונים עם המסכות, למרות שהתקנות מתירות לנו להסיר אותן. והמסר פה הוא ברור, זה לא חשוב מה אומרות התקנות, כל אחד צריך לחשוב איך אנחנו, מה שנקרא, מוסיפים.
לגמרי. הקורונה לא מדלגת, לא מתפללים, לא מפגינים.
וגם לא שדרנים.
לא אנשים בסופר וגם לא שדרנים. תשמע, הנתונים הבוקר מדהיגים, אנחנו מיד נשמיע הקלטה, שיחה שערכנו עם חבר, סליחה, עם סגן השר יואב קיש. פשוט הישיבת הממשלה התארכה עד 6 בבוקר, אז הקלטנו, הוא ביקש להקליט כדי ללכת קצת לנוח. הנתונים מדהיגים, הוא מדווח לנו על נתונים, אגב צריך להגיד שאולי בדקות האחרונות, אבל ככל שאני יודעת עדיין לא התפרסמו נתונים רשמיים, כן, הוא אז... מדבר על מעל 6,800 נתונים, והוא מדבר על אחוז, מתוך הבדיקות, מסך הבדיקות, אחוז מאוד גבוה.
קרוב ל-13% לפני ניקוי בדיקות הסקר, זה הנתון שהוא הביא לנו.
כן.
הוא מדבר על כך ששיעור ההדבקה במדינת ישראל הוא כרגע החמור ביותר בעולם.
נכון.
זה דברים
נכון.
שהוא אומר ברעיון איתנו.
וגם יש איזושהי כותרת לגבי נדבקים במחאות. אז תכף גם נשמיע את זה.
אז ניתן את ה...
תשמע, אני רוצה להקריא לך דברים שכותב נדב אבקסיס אתמול לגבי מפקד תחנת מוריה. הוא כותב ככה: רגע דיברתי עם קובי יעקובי, מפקד תחנת מוריה, חבר מהצבא, נדבק בקורונה, לא נדבק, חולה, חום, חולשה, כאבים, כל התסמינים. יותר מחודשיים הוא בהפגנות בבלפור, בכיכר פריז, והנה זה קרה. מוזר שהחיסון הזה של מפגיני בלפור לא הגיע אליו. ניצב משנה קובי יעקובי, הוא מפקד תחנת מוריה, הוא אחראי לתכלל את כל האירוע של המחאות בבלפור. אתה יודע, אם אנחנו עושים ככה את הערכה, היום, כלומר אתמול היה יום רביעי, יום שבת הייתה המחאה האחרונה, אני יכולה להעריך בערכה גסה איכן הוא נדבק, אבל בכל מקרה, כל השיח הזה, ושמעתי אתמול עמית סגל פרסם שיחה מתוך הוואטסאפ של כחול לבן, ואשכרה מיקי חיימוביץ' השרה, סליחה, היא חברת הכנסת, היא יור ועדה.
תודה
לה. כן, לא, היא מתוכננת להיות, היא מתוכננת להיות שרה, אז בוא נערך לזה. אבל כן, אתה צודק עם התודה לאל. היא עדיין אומרת, אנחנו צריכים לא, זאת אומרת, אנחנו צריכים לענות לבוחרים שלנו, זה רוח הדברים, ולא לוותר על ההפגנות. כלומר, עדיין אנחנו במלחמה. אתמול ראש הממשלה נתניהו, ככה לפי ההדלפות, קראתי שמוריה אסף וולברג פרסמה את ההדלפות מהישיבת הממשלה, ראש הממשלה נתניהו אומר, אם היו פה 30 הרוגים, נרצחים כל יום מפיגוע, אנחנו לא היינו מדברים ככה, לא היינו מעיזים לדבר ככה. אבל במדינת ישראל הכל מותר, זה פשוט לא להאמין, זה כזה פרטאץ'. ואומר קיש, אנחנו בתחלואה הגבוהה בעולם, אנחנו בין הגבוהים בעולם, אז מה עוד צריך לקרות?
טוב, כן, אין מה לעשות, פנאטיזם דתי הוא פנאטיזם דתי. יאללה, ניתן קרדיטים ונשמע את הרעיון עם יואב קיש. אז עורך את התוכנית שלו מנדל ומפיק יואב אגסי, הטכנאי כאן בגלי ישראל הוא עמיחי מהון, ברניו דרום מתכנה אורן אשתיב קרובך חיפה גיא בזק, ועורך הדיגיטל יוסי ילד שלי מוצלח דודוב. מה אתה אומר עמיחי? נתחיל את הרעיון עם יואב קיש. בואו נשמע את הדברים.
שלום לסגן השר יואב קיש, סגן השר הבריאות כמובן.
שלום, בוקר טוב.
תשמע, בוא נתחיל ככה. 20 שניות יש לך לדבר לציבור הישראלי ולומר לו מה שאתה רוצה.
אני חושב שכולם מבינים את משמעות הרגע. המחלה מתפרצת בשיא שלא חווינו. יש פה אחריות הדדית של כולם, וכולם צריכים לקחת את המהלך הזה שכדי שהסגר הזה יצליח. אנחנו באירוע אחר, אנחנו באירוע שונה. התקופה הזו של, שבה גם המחיר הכלכלי לאירוע הזה הוא הכי נמוך שאפשר, אבל כל אחד צריך להיות אחראי ולדאוג שהוא לא מפר את הנחיות משרד הבריאות, נמנע מתנועה, נמנע מתקלויות, ואנחנו חייבים לייצר אפקט מאוד משמעותי של בלימה והורדת התחלואה. המחירים הבריאותיים אחרת הם פשוט גבוהים מדי.
ישיבת הממשלה הסתיימה ב-6 בבוקר. אתה יכול להגיד לנו מה הוחלט, איך זה נגמר, וגם האם יש נתונים מהלילה, כי עוד לא קיבלנו את הנתונים.
אנחנו מעל 6,800 נדבקים, עם קצת קרוב ל-60,000 בדיקות, מתוכם אני מניח כ-10,000 בדיקות סקר, אז המשמעות היא מאוד דומה ליום של אתמול, שבו שברנו את כל השיאים, גם במספר המאומתים וגם באחוז המאומתים. אנחנו בתחלואה אולי ובפרמטרים האלה אולי הכי קשה בעולם, ואנחנו במציאות שחייבת להשתנות. מחירים בלתי נתפסים גם בתמותה, גם בתחלואה אצל צעירים, וגם בסוף שזה גם כמובן משפיע לכלכלה. אז הישיבה נגעה בדברים האלה.
רק על כמה אחוזים אנחנו מדברים?
אנחנו תמיד מנקים את בדיקות הסקר, וזה עוד לא נעשה. בלי בדיקות סקר אנחנו על 13% מומתים, לאחר שיפה בדיקות הסקר להרחתי נראה שוב את המספר 15% מומתים.
וואו, אוקיי, כן, בבקשה, לגבי הישיבה.
הישיבה הייתה ארוכה, עלו בה כל הנושאים הרלוונטיים. אני חושב שהדבר הכי מרכזי זה מה שאיתו פתחנו, ממול זה היו הנושאים הכלכליים, ששם יש מחיר שמשלמים, אבל לאור התקופה שבמילא יש שם גם חגים קצת וגם חול המועד, ואנחנו מדברים על תקופה יחסית שהמשק פחות פעיל, אז המחיר הכלכלי הוא כמובן, אני לא מזלזל בו, הוא נמצא שם, אבל הוא הרבה פחות משמעותי מימי עבודה מלאים רגילים. ועוד הבנה אחת מאוד חשובה, שגם בנושא הדתי והתפילות אנחנו סוגרים את בתי הכנסת החל מיום שישי, משאירים רק ביום הכיפורים מתווה מצומצם.
למה?
תראה, זה קצת כמו בכלכלה. הכלכלה, אנחנו לא סוגרים לגמרי. יש נשאר אותם מערכים חיוניים, חירום, שפעילים. אותו דבר בנושא, אני חושב, התפילות. אנחנו לא פותחים את זה פתוח לגמרי, גם לא ביום כיפור. אבל לאור חשיבות היום והמשמעויות, וגם מתוך הבנה שזה לא ינוצל לרעה, ושהתפיסה היא שבאמת, אני חושב שכמעט כל גדולי הדור היום אומרים לא להגיע להתפלל או בבית או בחוץ, או במניינים בחוץ, אבל לא להיכנס. אני חושב שזה המסר המרכזי בסוף. הציבור צריך לפעול באחריות, ואנחנו מבינים שזה, וכולם יודעים כמה זה מסוכן להיכנס ולהיות בחדר אחד לעומת בחוץ, אבל במקרים שבהם מדובר על קבוצה קטנה של מתפללים בבית כנסת גדול, ואולי יש שם אנשים שצריכים קצת יותר לאור החום איזשהו הקלה, זה משהו שאולי יתאפשר. אני אומר עוד פעם, לסגור את זה ולייצר גם פה, אני חושב, אמירה מאוד קשה שמדינת ישראל ביום כיפור סוגרת בתי כנסת. אני חושב שבמכלול השיקולים, לאחר שהבנו שאת האפקט של מניעת התחלואה ושל ההגדרה הברורה של תפילות בחוץ כמתווה מרכזי, השגנו, אני חושב שבמסגרת האיזונים, כמו שיש גם איזונים בכלכלה, ההחלטה היא נכון.
סגן השר קיש, הנזיפה המאופקת שהשמיעה אתמול בערב גנץ בניסנקורן בעניין ההפגנות, הקריאה לאיחוד השורות גם בתוך מפלגות השמאל שבקואליציה, אתה חושב שזה יתפוס? עדיין לא שמענו את ניסנקורן מתבטא ומגיב בנושא הזה.
אנחנו, אני חושב שכל הממשלה בסוף הבינה שבדיוק כמו שאמרתי שמשלמים מחיר כלכלי ומשלמים מחיר בזכות התפילה, גם אותם אלה שהם רואים בזכות ההפגנה כזכות קדושה צריכים להבין שלאור המצב הנוכחי אנחנו לא יכולים לאפשר את הדבר הזה. דרך אגב, אני חושב שההפגנות עצמה, מעבר לסכנה הבריאותית שלהם, היו אלמנט מרכזי בפרימה של הציבור הישראלי מהאחדות ומהיכולת ללכת ולשמור על ההנחיות. כאשר כל אחד היה שם איזה דגל על האוטו, איזה שלט.
אני באמת מנסה להבין למה לא דפקתם על השולחנות לפני. אנחנו מדברים חודשיים על המחאות האלה, אנחנו רואים מה קורה שם. עכשיו אנחנו, הלילה התבשרנו שמפקד תחנת מוריה, מי שהיה אחראי על המחאות, נדבק בקורונה. אתמול הוא נדבק, יום שבת הייתה המחאה האחרונה. אנחנו לא יודעים איך הוא נדבק, אבל יש לי הערכה ככה שאני יכולה זה. למה לא דפקתם על השולחנות? להגיד, לא תהיינה מחאות, כפי שאין התקהלויות אחרות.
אז קודם כל, אני חייב לומר שאני אישית, מההתחלה, מה אמרתי את זה, קראתי לזה פיגוע בריאותי, ועשיתי כל מה שאני יכול בשביל לעצות את התופעה הזו. אנחנו בממשלת אחדות, שדווקא הצד של כחול לבן כל הזמן מנע וחסם יותר מזה. אנחנו עכשיו מעבירים תיקון לחוק הקורונה המסגרת, כדי לאפשר את המגבלה הזו שבסגר, אפשר יהיה להגביל את זה.
יאפשרו לכם?
כן, זה הסכמה. הסכמה הייתה...
הסכמה בקואליציה. מה עם הסכמה עם היועץ המשפטי לממשלה, שהממשלה, שאמר שהממשלה בניגוד עניינים הוא מנוע מלקבל החלטה כזו?
זה לא מה שהוא אמר, והיום בוודאי לא מה שהוא אומר, אולי אני לא יודע, אולי אמר ולא שמעתי, אבל היום מה שקורה זה כמובן עם היועץ המשפטי ושר המשפטים והכחול לבן, המסר הזה ברור, הולכים בקו אחיד, ואני חושב שמה שאני, אני הייתי מאלה שעזרו להעביר את חוק הקורונה, ואני באתי ואמרתי אז שחוקקו את זה, אמרתי לא יכול להיות שבסגר על כל מדינת ישראל אנשים יוכלו ללכת מכל מקום למקום, ועוד לא יודע, לא היה בכלל הזה תופעת בלפור.
תגיד, זה נכון שאתמול בערב...
ואת זה רק אני אומר, היה מדיניות של כחול לבן לאפשר, ואני שמח שהם מבינים עכשיו שבוודאי במתאר שכזה צריך לתקן את זה.
תגיד, זה נכון שאתמול בערב היועץ המשפטי לממשלה התנה ואמר, או שעושים סגר, כלומר אם לא יהיה סגר גם לא תהיינה הגבלות על הפגנות, ולכן חתרתם יותר לסגר?
לא, זה לא בדיוק מה שנאמר, אני אגיד לך, בוא נביא רגע מה שנאמר. Mm-hmm. מה שאמר היועץ המשפטי, הוא אמר, לא יהיה מצב שאתה פוגע רק בזכות ההפגנה לצורך העניין.
זה הדבר היחיד שנותר, כל השאר נפגע. זכות התפילה נפגע, זכות הכל נפגע.
לא, אז הוא אומר, אם אתה נגיד בסגר הנושם, okay. שהיינו בו לפני כן, שבו גם התפילות היו בבתי הכנסת היו פתוחים, אמנם במתווה, אבל פתוחים. אז הוא אומר, כל עוד, מה קורה? יש לנו פה... את יכולה להגיד אפילו ארבע זכויות יסוד. קודם כל, okay. הזכות היסוד הכי בסיסית היא לחיות לחיים mm-hmm. ולבריאות, והיא גוברת על כולן. יש לנו זכויות אחרות, יש את הזכות של להתפרנס וכלכלה שהיא מוגבלת, יש באירוע הזה, ויש את הזכות להפגין, הזכות הדמוקרטית, ויש את הזכות התפילה והיהדות, גם אותה אנחנו מגבילים. Mm-hmm. אז מה שאמר היום, מה שאמר, לא יכול להיות שרק תסמן את נושא ההפגנות ותצמצם. אם אתה מצמצם, אז תצמצם את כולם. אני חושב שההחלטה המרכזית צריך להפריד רגע בין שני הדברים. קודם כל, ההחלטה המרכזית שנלקחה היא שאנחנו באירוע מסוג אחר, יש פה מחיר מאוד כבד למצב של התחלואה, ואת זה חייבים לעצור, והכי חזק והכי מהר. זה החלטה אחת. ובמסגרת ההחלטה הזו, יש צמצום בכל הזכויות שדיברתי עליהן, ובכל אחת
כן,
מהן יש מחיר.
כן, אבל במילים אחרות מנדלבליט אמר לכם, או סגר או כלום.
או כי... סגר או שנמשכות ההפגנות
כן,
ומסיבות
הדבקה. כן, או סגר או כלום, כי את כל היתר הגבלתם. את התפילות הגבלתם כל הזמן.
אני אומר לך בצורה הכי ברורה. Mm-hmm. חייבים סגר מלא בכל הכוח ועכשיו ומיידי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הסיכון שהדבר הזה לא יצליח. לאור ההחלטה הזו, להמשיך את המתאר הזוי שכל אחד יכול לצאת מתי שהוא רוצה ואומר שהוא הולך להפגנה, אסור היה. ואני שמח שמנדלבליט וכחול לבן הבינו את זה והאירוע הזה מתוקן.
מה גרם לו להתעשת ליועץ המשפטי לממשלה? כי הוא עד עכשיו לא כתב חוות דעת בנושא. אפילו את זה הוא לא עשה.
אני לא דובר של היועץ המשפטי לממשלה. את מוזמנת לפנות אליו ולשאול אותו.
אבל ישבת בלילה בתוך ישיבת הממשלה. מה הדינמיקה שם?
אני משקף לכם את ההחלטות. ברגע שההבנה בממשלה הייתה שחייבים לפעול אחרת ומספיק עם ה... אתה יודע, אנחנו, אני זוכר איך זה עובד, אנחנו כל הזמן ניסינו מהלכים וכל פעם היה ריכוך וכל פעם הוציאו מפה ועשו משם ובסוף לא הצלחנו להוביל מהלך אפקטיבי לעצירת התחלואה. גם זה לא הצליח. Mm-hmm. לצערי לא הצלחנו והגענו למצב שהדגל האדום עלה למעלה וראש הממשלה אמר אתמול, די, עכשיו עוצרים הכל.
גם זה מתנגד.
הוא יהיה בבחירות?
באירוע הזה כולם ישרו קו.
האם ראש הממשלה בישיבה אתמול יהיה ביציאה לבחירות אם קרוב לפה לא ידישו?
לא. נושא זה לא עלה.
גם זו התנגד לסגר. מתנגד.
גם זו בא בתפיסה ראשונה. ההצעה הראשונית שלו דיבר על סגר של צמצום העבודה ל-50%. וכשאמר לו ראש הממשלה שהוא חושש והוא רוצה לסגור את הכל, שאל אותו מה, אם יש לדרך אפידמיולוגי, אמר גם זו בפירוש, אני רואה בזה בוודאות דרך אפידמיולוגי, זה יביא תוצאה יותר טובה, אבל במכלול השיקולים, זה של הממשלה, ההחלטה, איזה סוג מחיר כלכלי היא מוכנה לספוג עכשיו לאור האירוע היא שלנו, ולא בידיים של הפרויקטור, ופה הממשלה לקחה החלטה, אני חושב נכונה, הכרחית, שאומרת, אני את הסיכון במתווה יותר מקל לאור הנתונים והתחלואה והמחירים, היום כבר לא יכולה לקחת.
תגיד, מה דעתך על הדלפות משיבת הממשלה? אני מרגישה שאני יושבת איתכם בחדר לפעמים.
אני מודה שאני הייתי עסוק בישיבה ולא... לא שמתי לב מה מודלף ומה לא. בסוף אני חושב שחשוב שידעו גם את ההחלטות ואת הסיבות להחלטות, בגלל זה אנחנו מדברים עכשיו. כל תופעה של הדלפה ישירה כזו בעיניי זה שעוריה, אבל אני, את יודעת, אני עוסק בדברים קצת יותר חשוב.
ממש לסיום, האם הגיע למשרד הבריאות נתון על אנשים שאמרו היינו באפגן, היינו במחאות, של חולי קורונה שאמרו היינו במחאות?
אנחנו, אני זה שבדק את האירוע, כי היה איזה דיווח בוועדת הקורונה, כאילו לא יודע, אין הידבקויות בהפגנות, אז הדיווח הזה היה דיווח שגוי, נבע מחוסר ידע, וכמובן ששם מהירו להתעלות בו, פשוט מי שבדק לא ראה שבכלל אין קריטריון של הפגנה בבדיקות שלנו, וזה רק דבר ש...
כן, אבל עושים חקירה אפידמיולוגית.
אני עשיתי בדיקה, כן. אני עשיתי בדיקה, כן. לאנשים שאחרי שהתגלו כמאומתים, האם הם אמרו שהם היו בהפגנות. גם שם אני חייב לציין שיחסית מאות מקרים, היו עשרות בודדות של מקרים של אנשים שאמרו היינו בהפגנה ואחרי כמה ימים גילינו שאנחנו חולים. זה מספרים נמוכים, אבל אם את שואלת אם היו, אז התשובה היא כן, היו.
היו עשרות, אתה אומר?
עשרות מקרים, אני חושב 50 ומשהו מקרים של אנשים שבחקירה האפידמיולוגית שלהם אמרו שהיו בהפגנה במהלך החקירה שבדקו את הימים אחורה. אני אומר עוד פעם, זה מספרים נמוכים, אבל לבוא ולומר שאין דבר כזה, אז זה לא נכון.
אוקיי. סגן השר קיש, לסיום, מה תאריך הפג תוקף של הסגר? מתי, לפחות לפי ההחלטה הנוכחית, מתוך תקווה שהמצב יתייצב ואנחנו חוזרים לשגרה מתוחה שהייתה לפני?
זה ייקח הרבה זמן עד שנחזור לשגרה, מה שנקרא, של רמזור נקרא לזה, להערכתי, ומה שדובר כרגע זה שבועיים של סגר הכי אמיתי והכי משמעותי שניתן לעשות כדי לעצור את הכל. ואם נצליח באמת להוריד ולהגיע לשינוי מגמה משמעותי, נוכל להקל חזרה, וזה יעבור דרך הסגר הנושם שאולי התחלנו בו. דרך אגב, גם כשהתחלנו אמרנו כל הזמן שיתכן ונהיה חייבים להחריף, כך קרה, אנחנו נשחרר לסגר הנושם של יבוא אחרי השבועיים, אחרי החגים, סגר נושם שכזה, וגם הוא, אם הוא יצליח, ובסוף אני מניח שכחודש אחרי נוכל לראות קצת יותר שחרור וחזרה למתווה של רמזור.
סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה שנשארת לשוחח איתנו אחרי שהישיבה התארכה עד הבוקר.
לא יודע אם להגיד לילה טוב או בוקר טוב, אני הולך לישון.
תנוח.
תודה על השירות החשוב שעשיתי פה.
תודה רבה וחתימה טובה.
תודה.
אחד הדברים הרי שתפסו אותי אתמול בערב בדיווחים הראשונים על תחילת ישיבת הממשלה שהסתיימה בסך הכל לפני שעתיים, זה שפתאום בני גנץ מצא את הפה שלו והתחיל לדבר כמו רמטכ"ל
בצורה עלובה, אני חייב להגיד.
לא, מישהו כתב לו את הטקסט הזה, זה היה טקסט מאוד מאוד מנהיגותי, מאוד מאוד לא גנצי באופי שלו, והוא נוזף, הוא נוזף מבלי לנקוב בשם של ניסנקורן, הוא נוזף בחברי מפלגתו ואומר תתיישרו, בין השורות הגיע הזמן לעצור את ההפגנות. אני תוהה מה תהיה רמת הציות.
אתה יודע מה, לטובת המאזינים, בהמשך השידור אנחנו נתייחס לאותם ציטוטים שיצאו מהוואטסאפ, גם חילי טרופר לציין אותו לשבח, שהוא כל שפוי שם, אנחנו נקריא דברים שהמיצג על פרסם, כי זה מאוד מעניין מי שעוד לא התעדכן. שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת שס.
שלום וברכה.
מאוד קשה להגיד יושב ראש סיעת שס, זה קשה.
אומרים מיכאל מלכיאלי זה בסדר, זה לא אדם.
טוב. ככה, קודם כל אני רוצה להבין ממך, כי אני שומע דיווחים סותרים, האם השר דרעי איים להתפטר השבוע?
תראה, אנחנו, שעס היא חברה פעילה בממשלה, אפשר לומר, היא מפלגה הרידרית, כן, הוא זה שהקים את הממשלה הזאת. אני חושב שבלעדיו, אם היינו רואים פה את בני גנץ כראש הממשלה, יחד עם ליברמן, לפיד ובלד ועוד כל מיני זה. עכשיו...
הוא כבר התנער מה...
לא, מה להתנער? את גוש הימין הרידרית, צריך לזכור את זה. עכשיו, כחברים בממשלה אנחנו צריכים להיות שותפים בכל ההחלטות של הממשלה ולטוב ולמוטב, גם ההחלטות שאנחנו לא אוהבים אותן, זה חלק מהדיון. עכשיו, הרדרי לא יהיה מתפתה, לא גם זה היה שיח, זה לא השיח שלו. יש החלטות שאנחנו לא שלמים איתן. אתה שואל אותי אם אנחנו יודעים לבוא לציבור להגיד יום כיפור תפעלו כולכם בבית. אז ככה, אנחנו את הנגיף הזה אנחנו ננצח רק ביצירת אמון אמיתי בין העם לבין ההנהגה. האמון הזה לא קיים היום. מי שחושב שיש אמון, או שהוא מדומיין, או שהוא לא חי בעם. עכשיו, כשאני בעלת מתפללים שלי בתפייסת של 200-300 מקומות, אומרים, תראו, יש הנחיות, גם זו, ואנחנו נשמע את ההנחיות, ואנחנו נצטרך להתפלל כולם בחוץ 20 אנשים בקפסולות. שואלים, תגיד לי, אז למה ראינו אתמול וגם נראה מחר 15,000 איש בבלפור? לשאלה הזאת אין תשובה. הגאון הגדול שיודע להסביר לאנשים דברים, על השאלה הזאת לא יודע לענות תשובה. וכשאין תשובות, הציבור פועל אחרת. כי הציבור הוא לא טיפש, הוא לא עדר. אין פה דיקטטורה, שמה שאומרים, הם עושים בעיניים.
אז הנה, היועץ המשפטי לממשלה נתן תשובה בראיון במקור ראשון בשבת. הממשלה לא מוסמכת לעצור את ההפגנות בבלפור, כי בניגוד עניינים, משום שזה הפגנות נגד הממשלה.
משפטן אני לא.
אתה נבחר ציבור, זה מספיק. אם אני אומרת שאני צריכה לבחור בנבחר ציבור לבין פקיד, אז אני, אתה יודע,
לא אומר בסוף גם כשהעם, כן, בסופו של דבר, מי שנמצא בשכונות, בערים, בפריפריה, הוא בסוף רואה הנחיה מול התנהלות בבלפור. שפה זה נופל, פה האמון נשבר, פה ההנחיות לא מקוימות. עכשיו, אז מה בעצם הייתה הטענה? הטענה הייתה, בואו תיתנו הנחיות רוחביות, דברים שאפשר להסביר אותם לציבור. זה בדיוק עכשיו. אני לא שמח שצמצמו הפגנות, אני לא ביקשתי את זה. זה לא הייתה המטרה, אנחנו לא נגד הפגנות צריכות שיהיו, אבל צריך להתכתב עם המגפה שאנחנו נמצאים בה. עכשיו, צריך לזכור עוד משהו, גם זו למשל, הוא איבד את הציבור כבר מהרגע הראשון. כשהציבור ראה אותו רץ מעל מיקרופון למיקרופון, ועסוק רק בבתי כנסת, בארבעת המינים, בנסיעה מאומן, כאילו משהו כזה, אובססיה כזאת, הציבור לא טיפש, והוא פה נשבר האמון.
אתה חושב שהוא צריך להתפטר?
לא, אני לא מיניתי אותו, אני לא מפטר אותו, אני רק מצפה שהוא ירק בצורה מאוזנת, כמו מול כל הציבור.
אנחנו שומעים עכשיו דיווח, בדיווח של התאגיד, על כך שהמשטרה והיועץ המשפטי אישרו להגביל את מספר המפגינים בבלפור ל-2000. חבר הכנסת מלכלי, מה אתה חושב שהיה גורם ליועץ המשפטי להתקפל בסופו של דבר ולהגביל את מספר המפגינים, למרות ההצהרות הנמלצות שלו בתחילת השבוע?
סליחה, קודם כל, האם 2000 מניח את הדעת? האם 2000 מפגינים זה מניח את הדעת? הרי אין 2000 מתפללים ביחד.
זה נכון, בסוף זה גם שאלה שתפסת הציבור, האם הציבור יקנה את זה או לא יקנה, אני לא יודע. אני חושב שגם מבחינת המפגינים היה ראוי שהם יגידו אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מבינים.
לא אומרים.
יש פה בעיה, אבל הייתי ממליץ להם לטובת ההפגנה שלהם, לכו תעשו 10,000 הפגנות בארץ, מעל כל הגשרים, מעל כל הגגות, תעשו מלא הפגנות.
חבר הכנסת מלכלי, על מה אתה מדבר איתנו? מדובר באנשים שחושבים שהצדק שלהם יותר חשוב מהחיים של כולנו. אתה מדבר איתי על היגיון? בוא, האם אני שואלת אם 2000 מפגינים זה משהו שמניח את הדעת בתור נבחר ציבור? אתה חבר שעס.
אני אומר ככה, אני חשבתי מלכתחילה, וגם אני עדיין חושב, שעל המפגינים היה לקיים את ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לצערי זה לא קורה.
אבל בוא ננתח את הדבר הזה. קודם כל, מי שמקבל את ההחלטה על 2000 מפגינים, זה לא חלילה הממשלה ונבחרי הציבור, הנוסח של ההודעה הוא, המשטרה והיועמ"ש אישרו, כאילו שההחלטה נמצאת בידיים שלהם. דבר שני, חבר הכנסת מלכלי, המתמטיקה פשוטה, 20 מתפללים בבית כנסת, 2000 איש בהפגנה. הממשלה היום אומרת שהפגנות זה חשוב פי 100, בדיוק פי 100 מהתפילות של יום כיפור.
בוא, אבל זה כבר חצי שנה נאמר, ולא משהו חדש.
וש"ס עדיין בקואליציה.
תראו, תאמינו לי, הכי קל זה לברוח מאחריות. אין יותר קל, נגיד, לשים אותו מפתחות לכת הביתה, ותסדרו לבד. בואו, בסוף יש לנו אחריות, בסוף אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות בתוכו ולהשפיע, ותאמין לי שמשפיעים. יש כל כך הרבה דברים. מה אתה חושב, שמשף לא הייתה בקואליציה בכלל להציעות עם כיפור? הוא סוגרים את הכל. מישהו היה רואה בזה כערך עליון נקודה שיותר משם.
מה דעתך על פתיחה של בתי הכנסת? בסוף הוסכם על איזשהו מתווה של פתיחה.
תרבו אותם, עכשיו גם יש אנשים, אותם גם מי שראה אתמול את הפסיקה של הגדולי הרבנים, הרב דוד יוסף,
נושא
הרב עובדיה, שהתעקש על זה, רבותיי, מי שלא קצת הסמינים לא להגיע לבתי הכנסת, תסגרו את בתי הכנסת, תתפללו רק בחוץ. בסוף ההנהגה הרבנית גם מדברת על זה, שצריכים לעשות הכל להתפלל בחוץ. אנחנו מבינים את זה, אנחנו מתכתבים, אנחנו לא חיים באוויר. אנחנו מבינים שיש פה מגפה וצריכים לעשות הכל. בצד שני, יש גם קשישים, אנשים מבוגרים, שלא שמים יום שלם שאי אפשר להגיד להם תהיו בשמש. גם זה דבר שצריכים לתת אליו את הדעת. ולכן, אני אתפלל בעזרת השם בחוץ.
אבל בשורה התחתונה, אתה אומר לבוחרים שלך, חבר'ה, את התפילות אנחנו מגבילים, אבל ככה, כפי יפה הפרסום הראשון של כאן, המחאות יימשכנה 2,000 אנשים לכל...
זה לא החלטת ממשלה, צריך לזכור את זה.
אתה נבחר ציבור, למי אני אבוא בטענות? לפקיד?
קודם כל, לפקיד לא יכול, גם אני לא בא בטענות, אף אחד לא בא בטענות.
זו הבעיה אולי.
נכון, אבל בואו, אם רוצה לפתוח את כל הבעיה הזאת של ממשלת ישראל, אני גם אפשר לדבר על זה, תמיד לי מכאן עד ירושלים. אבל בסדר, אבל זה נתון וזה מציאות, אנחנו יודעים, אני מנסה כל הזמן לא לחנך את העולם. במסגרת המצומצמת שלי, להבין איפה אני יודע להשפיע, ואיפה זה לא המגרש שלי.
אבל אם אתם, רגע, בוא נדבר על נקודה הזו, חבר הכנסת מלכיאלי, אם אתם אומרים 2,000 איש בהפגנות לא מקובל עלינו, בזמן שבתי הכנסת...
מה זה לא מקובל? למה זה החלטה שלי?
בוודאי, אתם עדיין יושבים בתוך הקואליציה, אתם עושים באחריות שיתופית עם יתר ממשלה, כמו שאתה אמרת בתחילת הרעיון.
זו לא החלטת קואליציה, זו החלטת היועץ המשפטי לממשלה.
מי זה היועץ המשפטי לממשלה שיחליט? למען השם, מתי הממשלה הזו שאתם יושבים בתוכה תאלף כבר את המופרע הזה ותעמיד אותו למקומו?
אני אענה לך באותו מטבע לשון. עם כל הכבוד, שפי לא ממשלת שלטון. לך לליכוד, שהיא ממשלת שלטון עשרות שנים פה, ולא עשתה עם זה כלום.
אני לא קונה את זה. אם אתם יוצאים עכשיו מהקואליציה והולכים לבחירות, הסיפור נגמר, ומנדל יעמוד במקומו.
זה מניח הדבר שנכון עכשיו לעשות בחירות בתוך הקורונה.
חד וחלק, הממשלה הזו לא מושלת.
אנשים אין להם מה לאכול בבית, אנחנו נשקיע 3 מיליארד, 5 מיליארד שקל לבחירות, זה מה שצריך לעשות.
אנשים מתים והממשלה לא מתפקדת בגלל שהיועץ המשפטי ושר המשפטים מחזיקים אותה בני ערובה. כן, צאו לבחירות.
ואז תהיה בחירות, אז מה יהיה?
אני מקווה שהציבור יקבל את ההחלטה הנכונה, ואם לא...
אז אתה לוקח 5 מיליארד שקל לשם בפח.
טוב. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
זה בדיוק החלטה של איש ציבור. לפעמים לא לזרוק מהבטן, בואו נפרוס, בואו נלך לסוף המועדון. בסוף יש לך עשרות אנשים, מה זה עשרות? אלפי אנשים שאין להם מה לאכול, והדבר האחרון שצריך לעשות עכשיו זה בחירות.
הדברים ברורים, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,
יושב ראש סיעת ש"ס, תגידי את זה.
חתימה טובה, מלכיאלי.
חתימה טובה, שבשורות טובות.
בשורות טובות, בריאות לכולנו. יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי גלץ, שלום.
קרוב.
ברדוגו?
כן.
מה אתה אומר, נו?
לגבי מה, לא שמעתי את הרעיון הקודם.
נתחיל מההחלטה שירום מודם.
פרסום ראשון בכאן אומרים שיש החלטה של היועץ המשפטי והמשטרה עד 2,000 מפגינים. מלכיאלי אומר לנו, תקשיבו, יומש החליט, המשטרה החליטה.
זה לא אנחנו, זה
לא אנחנו. אנחנו, מי אנחנו?
לא, אני באמת לא מבין את אפסות הממשלה הזו, ולצערי גם עם כל הכבוד את חוסר היכולת של אנשי הליכוד והימין לקבל את ההחלטה הנדרשת ופשוט להראות את הדרך הביתה ליועץ המשפטי לממשלה, שבעצם הוא המושל בכיפה והוא מלמד משילות, כן? דרך המערכת מסלח הדין ומפלגת הפקידות שהוא השתלט עליה עם ניסן קורן ואשכנזי, ולא מראים להם את הדרך הביתה. אז אני שומע את השיקולים האלה והאלה ובחירות, ובבחירות יכול להיות שלא נרקי וכן נרקי, ובנט מתחזק והוא מתרסק, ובעצם הכל נובע מאותו הסכם קואליציוני עלוב של מי שניסח אותו בשם הליכוד והימין, ממשלה פריטטית. זה מה שזעק אתמול ניסן קורן, בעצם ממשלה פריטטית, אבל הם שולטים 100% במשרדים שלהם ו-50% במשרדים האחרים. אז למי לבוא בתלונה? צריך לבוא בתלונה אל תוך המערכת שעשתה את ההסכם הקואליציוני הזה. ומצד שני קמים לנו האנשים של נציגי הציונות הדתית הקטנים קטנה, שולית, התארנית, ומספרים לנו סיפור אחר, שצריך להשאיר את כל החולאים של המערכת הזו שהובילה את ישראל למקומות האלה, החונטה המשפטית, הפרקליטות, שופטי העליון, וצריך להקריב קורבן את ראש המחנה של הימין, שבעצם מחנה הימין, ראש המחנה הזה בשם מאות
ברדוגו, ומיליוני... אני שומע כמה הנושא הזה בוער בך, שמעתי אותך גם קודם אצל אבי רצון וגם ביום
לא
שלישי,
ברור שזה בוער.
אבל אני שואל, אני חייב לשאול אותך בתור איש הציונות הדתית, מה אתה רוצה ממני למען השם? קראתי את המאמרים הפתטיים של חגי סגל.
הוא מדבר
סגל,
על פוליטיקאים, לא?
ושל, לא, לא, הוא מדבר על, okay. על, על, על קלמן ליבסקינד, על חגי okay. סגל, הוא מדבר גם על, על יהודה איפרח, שהוא חבר טוב שאני מוכיר, אני שומע את הדברים שאתה אומר, יש לי את הביקורת על התוכן של המאמרים, אתה כל הזמן נובח על האליטה של הציונות הדתית, בוא, אני ליקודניק בלשעת עוצמותי, אני ביקורתי כלפי הדברים האלה, רד מהציונות הדתית, תתקוף את האנשים האלה.
עם כל הכבוד לי אליך, תחזור בך מהמילה נובח.
אוקיי.
אני לא מכנה אותך כלב, ואתה אל תכנה אותי.
לא, אני לא מכנה אותך כלב, חס ושלום. אז אני מתנצל, אני מתנצל.
הכינוי שלך לא רק שהוא לא במקומו, הוא רק מראה את ההתנסות של אותה קבוצה בציונות הדתית, שגם אני יוצא הציונות הדתית, ויש לי אליה הרבה מאוד כבוד, ואני נושא הבדל גדול בין הציונות הדתית של חוטובלי, קראי, אלקין, יולי אדלשטיין, לבין התארנים שאני לא מכיר אותך, לכן אני לא יכול להגיד עליך שום דבר, אבל לבין קבוצה של תארנים שבמשך שנים רבות קיבלו ובנו את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, והייתי שם כל כך הרבה שנים, על סמך הקולות הגדולים שהם קיבלו מהדגל החברתי, מנחם בגין לא היה מגיע לעולם לשלטון לולא הדגל החברתי שהוא נשא, ומאות אלפי המצביעים שהגיעו מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל בשכונות ובעיירות הפיתוח, ובנימין נתניהו לא היה שולט.
אז בוא,
רגע אחד,
okay.
כל מפעל הציונות הזה שאתם מדברים עליו עם התארנות, אני מכיר את כל הכותבים האלה, ויש לי אהבה והערכה לחגי ולקלמן. את יהודה איפרח הערכתי עד יום שישי האחרון, ואני פשוט בז לרעיון העיתונאי שהוא עשה ללא שאלה אחת מאוד קשה.
אז אני רוצה לשאול אותך,
הציונות הדתית שאתה מדבר עליה,
כן.
הציונות הדתית שאתה מדבר עליה זה לא הציונות הדתית של הקבוצה הזו, שהיא סערורית קטנה, ואתה יודע, אני מכניס אליה את ישראל הראל. אתה רוצה שאני אקח אותך לתוך הקבוצה הזו?
כן, אני רוצה את השמות.
עקיבא נוביק, הדשא של עקיבא נוביק ושל חגי סגל הוא דשא משותף. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, הסערורים האלה, ואין לי מילה אחרת אלא להגדיר אותם, שחושבים בעיני עצמם שהם יחד עם הקבוצה של הלמברגרים שיושבים. הרי אנחנו יודעים שברחוב סלח א-דין יש קבוצה אדירה של בני הציונות הדתית שיושבת שם ובמקומות המפתח המאוד גדולים. מי שרוצה ידע לעשות את החיבור הזה. כל, אתה יודע, שי ניצן הוא יוצא הציונות הדתית, ולמברגר יוצא הציונות הדתית, ועוד רבים.
אבל מה ההכללה הזו? אני אומר לך בתור בית המגזר, אני רוצה לשאול דבר כזה. אתה מדבר, אתה מהלל, רגע, ברדוגו, אני רוצה לשאול שאלה שנייה. אתה אומר את הדברים, תן לי לשאול שאלה. אתה מהלל, ושוב, אני שואל את השאלה הזו בתור ליקודניק מחוץ לארון. אתה מהלל את הציונות הדתית.
אני ליקודניק.
אוקיי? אתה מהלל את הציונות הדתית של שלמה קרעי ושל מיכאל קלנר ושל ציפי חוטובלי ושל זאב אלקין, ובסוף אני רואה שהחבר'ה האלה יושבים בתוך מפלגת השלטון, ובבתי הכנסת מותר 20 מתפללים, ובבלפור מותר 2,000. יכול להיות שאם היו לנו את הציונות הדתית של ימינה, את הציונות הדתית של מפדל ההיסטורית, האיזון היה קצת אחר, אתה לא חושב?
לא, אני בטוח לחלוטין שזה לא כך. יש לי ביקורת מאוד גדולה על חוסר המשילות של הליכוד, על חוסר המשילות של הימין, לא מהיום, מהרבה מאוד שנים. אבל אני בטוח בדבר אחד, שהציונות הדתית שאתה מדבר עליה היא הציונות הדתית שבעצם מביאה אותנו אל תוך מה שנקרא הרס כן? ערס כל מה שנבנה פה בשם סוג של תארנות, וזה לא בפעם הראשונה שזה קורה, וזה לא תהיה גם הפעם האחרונה. אני לא רוצה באמת ערב יום הכיפורים לדבר על משרד המשפטים של הילד שקד. לא רוצה לדבר.
אז בוא, אני רוצה,
לא רוצה לדבר על חוסר המס של אנשי ימינה.
לא, יש הרבה מס, ברדוגו. רגע, רגע, סליחה, שנייה, אני חייבת לשאול פה להכניס שאלה. כי כנרת בראשי, ואני מאמינה לדיווחים של בראשי, מדווחת השבוע שהיה איזשהו ניסיון לתאום לפגישה של מנדלבליט עם ריקלין,
שמעון ריקלין. אני אומר לך פה,
תקשיבי לי טוב. אני מנסה להבין אם אתה מכיר את זה שיש, עזוב, אוקיי, אני שואלת אותך שאלה נקייה. שאלה נקייה, לא מכניסה אותך. האם אתה מכיר פוליטיקאים?
תני לי להגיד לך משפט יותר חזק. תני לי להגיד לך. בכירי ימינה, ואני ערב יום הכיפורים, יודע מה שאני אומר לך, פעלו, כן, לייצר עם אנשי תקשורת פגישות עם אביחי מנדלבליט כדי לשנות את דעתם. תקשיבי טוב למה שאני אומר לך. לא ריקלין, לא כנרת בראשי, לא מדבר בשמם, לא מתייחס אליהם. בכירי ימינה פעלו כדי לייצר קרקע אוהדת לאמירות של או לאיזשהו מערכת עם רחוב סלח הדין ועם מנדלבליט. עכשיו שיבואו להתעמת איתי. אני לא משחק את המשחק הזה איתם, אני לא מוציא את זה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, ואני אגיד לך, זיו, סליחה שאני פוגע בך, היועץ המשפטי הפך להיות שחקן מלא, ואני, אין לי שום מילה רעה על חגי ועל קלמן, אני אומר לך את זה מבחינה עיתונאית, וגם יהודה יפרח. אבל הם הונדסו פוליטית, הוא שחקן פי מאה יותר חזק מהם. הוא בעצם הנדס להם את הדודעה, וזה שהיועץ המשפטי הסכים לפגישות איתם, זה מה שחריג וחמור.
אז אני אזכיר לך, רגע לפני שנצא לפרסומות, שחגי סגל, מנהל רומן ארוך שנים עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, שזה ארגון שמאל מעל דפי העיתון שלו, שאמור להיות עיתון ימין, שקלמן ליבסקין עזב את התחנה הזו כדי ללכת לדבר בתחנה מגזרית שנקראת התאגיד, תחנה מגזרית שמאלנית. אני לא מופתע מהדינמיקה הזאת, ואני גם, אגב, מקבל את התוכן
של... אני אמרתי לך שזה לא דבר חדש.
כן, לא, אבל שוב, אתה מדבר על אנשים ספציפיים, שאומנם נושאים בנקרא לזה...
כן, אבל אתה יודע שיש לך את האליטה הזו, שהיא בעצם במשך כל השנים באה לקרוא לאנשים, תתמכו בנו ברגעי המשבר, ובאים להצביע בעבורם, עבור התקציבים הגדולים להתיישבות שבאו על חשבון השכונות, ובאו על חשבון הפריפריה.
לא, שום דבר, לעזוב, עכשיו התחלת לדבר כמו עיתון הארץ. באמת, ההתנחלויות באו על חשבון השכונות, באמת, ברדוגו.
תקשיב טוב, אני הייתי לצידו של דוד לוי, כשהוא היה שר שיקור, ובמערכות אחרות, וכן, אי אפשר, אין תקציב אחד שאתה נותן אותו ומספיק גם לשני, אבל באמונה אחת, הייתה אמונה לאנשי הפריפריה ולשכונות, ולהגיד כן, תיתנו, כי זה ארץ ישראל, כי המסורת שלנו, וזה היה החיבור הגדול של שני הדגלים האלה, והם נבנו. על מה אתה רוצה לספר לי על הימים שאני הסתובבתי עם דוד לוי? אתה רוצה לספר לי על הבוז של אנשי הציונות הדתית לכל מה שהם קיבלו מהמערכות האלה? אתה רוצה לספר לי? אני הייתי שם.
אני לא מכיר בוז כזה. תשמע, אני 36 שנה בציונות הדתית.
בוא תסתכל גם במה שקורה במערכת המשפט.
יש חצי מיליון מתיישבים ביהודה ושומרון, רובם 98%, כן, הם אנשים ומחוברים לאנשי הפריפריה ולימין. יש את אותם 2% שהם בעצם הכותבים הגדולים שלהם, האלה שהשתבצו אל תוך מערכות השלטון במדינת ישראל והפכו להיות שכפויי טובה לתוך אותה מערכת. וכן, זה בא על חשבון, לנו אל תספרו את זה, מה זה, אנחנו היינו שמה. אז בוא,
משפט,
היא כפויה טובה גדולה מאוד.
תסתכל כמה יש לך ימין מזרחי, או בכלל בתקשורת, בבית המשפט העליון, בפרקליט המדינה, בכלל פרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, הכל, זה,
היועץ המשפטי לממשלה הוא לא ציונות דתית, הוא חוזר
לא,
בתשובה.
לא, אני אומרת גם, אבל גם אין שם מזרחים, ברדוגו. הם הודרו מכל מקום, ויש לא. איזושהי חבירה בין חלקים בציונות הדתית לשמאל. אין פה לא, מה, זה אותה
לא,
אליטה.
זה לא חבירה, זה אליטה שרצתה להחליף אליטה. ישראל הראל הוא מפייניק.
ישראל הראל הוא מפייניק. שלום מנדל מנופף בידיים ותולש את השערות. הדיון הזה מרתק וחשוב, אני חושב שאנחנו נקיים אותו שוב אחרי יום כיפור, בעזרת השם.
ברדוגו, שתהיה חתימה טובה.
טובה, בשנה טובה לכל עם ישראל, גם לציונות הדתית.
אני כבר לקיים את הדיון הזה, כיוון שהוא לא ירד, אבל אגיד לך עוד רק משפט אחד ברשותך. כשאנשי ימינה פועלים למען מנדלבליט, זו סוגיה שצריך לעשות אותה, וכשהם בורחים מהמציאות שעומדת מולם מתוך אלף ואחד שיקולים אחרים ומטילים איזושהי אשמה על אחרים, צריך להתיז את זה מול עיניהם, את אותו רוע. וכן, צריך שהימין הפריפריאלי ידע להוקיע אותם. הליכודניקים צריכים להוקיע את הציונות הדתית.
אתה רוצה לנו שמות של פוליטיקאי? רגע, שאלה של שם של פוליטיקאי אחד, או שאנחנו תשאיר לנו את המקום לדמיון? דמיון.
הדמיון שלך, אני בטוח יערה או משהו שאני לא מתחרה בו.
מוזמנים חברי ימינה להגיד. חתימה טובה ותודה, שבת שלום.
חתימה טובה להתראות.
גלץ, גלץ, צריך להגיד. פרשן פוליטי גלץ. לא, זה לא מנומס, אנחנו מעלים אותו. פרסומות. פרסומות.
איזה קולות, איזה ציוצים.
הטלפון שלי מתפוצץ מתגובות.
איזה, רגע, שני דברים קרו פה. קודם כל, השיחה שלנו עם ברדוגו גוררת הרבה מאוד תגובות.
הטלפון שלי מתפוצץ.
ודבר שני, הסיפור של 2000 מפגיני. פשוט מקומם בצורה בלתי רגילה, ונמצא איתנו כבר יריב אופנהיימר על הקו. ויריב אופנהיימר, בוקר טוב, אני חייב לשאול אותך בתור מי שתומך באופן עקרוני בזכות ההפגנה ומעדיף אותה על פני הזכות שלנו לחיים. תגיד, אתה לא חושש לאור ההחלטה של מנדלבליט?
קודם כל, אם הוא מבסוט. קודם כל, בכן ולא מבסוט.
לא, אני חייב לשאול אותך.
איזה פתיחה שאני...
יריב, את חצי המלכות.
אתם הגעתם לרדיו באוטו, נכון?
כן.
אוטו גם כן חיים, אנשים נהרגים בתאונות דרכים.
טוב, 30 ביום? יש לך 30 הרוגים ביום בתאונות דרכים?
לא, אבל אנחנו יודעים ש... אבל בשביל שלא יהרגו, אתה יודע שאתה נוסע כחוק ואתה שם חגורה.
וזה מה שקורה בבלפור? מגיעים ממסכות, שומרים על ריחוק?
רוב האנשים בהחלט, דרך אגב, מי שלא נמצא שם מסכה חוטף רפורט, או דוח, כמו שאנשים...
שוטרים שנמצאים שם מדווחים לי אחרת. שוטרים שעובדים שם ומדברים איתי, אומרים שיש להם הנחיה מלמעלה לא לגעת במפגינים.
אני אומר לכם שפעם קניתי לי שם לשתות, ואני פחדתי לשתות, כי בשנייה שאתה מוריד את המסכה שאתה נותן
אותה... תראה, עם ישראל שומע אותך ואומר לעצמו, ארוחת חג הם סעדו שם בצפיפות בלי מסכות. אז מה? מה, אתה בא לעבוד עלינו? מה, אנחנו עכשיו... דיון על עובדות, יריב?
רגע, קודם כל תמיד יש גם כמה אנשים שלא מקפידים על...
כמה אנשים? היו שם איזה 100 איש, מה זה כמה אנשים? זה מי שסלחה את כל ה...
לא היו שם 100 איש בארוחת חג הזאת, אבל גם אם היו 100 איש, באותה שעה של ארוחת החג, היא באמת, עם כל הכבוד, קצת פרופורציה וקצת בגרות, באותה שעה של ארוחת החג נחתו בישראל כמה וכמה מטוסים עם 300 איש, 250 איש בכל מטוס, אז ישבו 50 איש והתריסו. על זה צריך לסגור את חופש
הגנה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת.
כי זה מה שקורה בהפגנות האלה, כן, זה תודעה, זה מלחמה על תודעה.
אני חייב לשאול אותך את השאלה הבאה.
צריך לפנות את כל ההתנחלויות, כי כל יום יש 50 חבר'ה ביתר שזורקים שם אבנים.
אז זהו, שלא, אבל אני חייב לשאול אותך את השאלה הבאה, יריב, אני חייב לשאול אותך, מנדלבליט והמשטרה הוכיחו רפיסות, הוכיחו חוסר נכונות למשול, למרות שהם לקחו לעצמם את הזכות הזאת, הם לא מסוגלים לעצור את המופרעים מבלפור. אולי אתה, בתור איש ציבור, שהוא חלק מהקבוצה הזו, תגיד להם, תיקחו אחריות, תפסיקו להפגין, תפסיקו לסכן חיים, ממקום של אחריות אישית, ולא ממקום של אורות.
ולמה אתה מכנה אנשים שאכפת להם וחושבים שהמדינה הזאת צריכה להיות במקום אחר? למה אתה מכנה אותם מופרעים?
בגלל שמסכנים את הבריאות שלי ושל ההורים שלי, זה למה?
הם לא מסכנים את הבריאות של ההורים שלך.
למה לא?
למה לא? מכיוון שבסוף תוכיחו לי כמה אנשים...
אומר יואב קיש!
אדוני יואב קיש! עזוב, אומרים במשרד הבריאות, אומר רוני גמזו, על מה אתה מדבר?
רגע, ואני אומר לכם...
וברבש!
אני אומר לכם שבני אדם הם חיים, והרצון של המפגינים בבלפור הוא לא לסכן את הבריאות שלך, הוא להציל את הבריאות שלך, אתה יודע למה?
בחיית יריב!
רגע, למה?
בחיית, נו! יש לך עשרות מקרים, אומר קיש, אנחנו יודעים, רק יודעים על עשרות שהיו במחאות, זה האנשים שעוד היו מספיק אמיתיים לבוא ולומר, אני לא רוצה לדעת כמה לא אמרו, ויש לך את מפקד תחנת מוריה שאחראי על האירוע, שנדבק
מקורונה,
בסדר, אנחנו לא יודעים איפה הוא נדבק, אתם, הנגיף מדלג לכם מעל הראש, אני לא ראיתי כזה...
לא, הנגיף לא מדלג לנו מעל הראש, אבל אנחנו נמצאים בשטח פתוח, ואנחנו נמצאים מסכות, אבל אני...
אבל אומרים אנשי מקצוע שזה לא מספיק, אומרים אנשי מקצוע שההפגנות האלה הם מסיבות ההדבקה, אומרים את זה, מה אתה מדבר לי עכשיו על שטח פתוח?
אני רוצה להגיד יותר מזה, הרעיון של ההפגנות האלה זה לא מופרעים שהם שעמם להם עוקץ, זה אנשים שאכפת להם מהמדינה וחושבים שמי שמנהל בין היתר את המשבר הזה מנהל את המשבר הזה בצורה לא נכונה ובצורה לא עניינית, והראיה היא היממה האחרונה שמשביטים פה מדינה שלמה בשביל של שרה וביבי יוכלו לישון לילה אחד בשקט.
זאת הסיבה, זאת הסיבה. תגיד, אם אנדלבליט היה מודיע לפני דקות ספורות שמתירים,
אני רק אומר דבר אחד, ההפגנות האלה מטרתן להציל חיים, לשנות את המדיניות, לטפל במשבר הזה כמו שצריך.
בוא נגיד שאם זאת המטרה זה לא כל כך מצליח לכם. אני חייב לשאול שנייה לפני, אנחנו שנייה יוצאים להפסקת השעה, שאלה קטנה, אם עכשיו מנדלבליט היה מודיע שמותר להתפלל 2,000 איש בכותל ביום כיפור, איך היית מגיב?
אם זה במסכות ובריחוק, הייתי מקבל את זה. הייתי מקבל את זה בהחלט. בינתיים מה שאני רואה זה שמאשרים במקומות סגורים. הרי אתם יודעים שברגע שיפתחו את בתי הכנסת לא יהיה פיקוח ביום כיפור על הדבר הזה.
אני לא יודע, אני מניח שאתה לא ביקרת בבית כנסת בראש שנה וראית את ההקפדה היתרה שיש
שם.
יריב אופנהיימר,
גם על זה דיברנו.
מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר.
תהיו קצת בעד חופש הביטוי.
יריב, אני בעד חופש הביטוי. אתם יכולים למען, אתה יודע, ולמה זה מכעיס אותי? כי איבדנו את הערבות ההדדית, כי אם הייתה פה מלחמה עכשיו, אתם לא הייתם מדברים ככה. כי אם היה פה עכשיו מחבלים מתפוצצים, אתם לא הייתם מדברים ככה. אבל אתם בשם הצדק הקדוש שלכם מוכנים לסכן בריאות של קשישים. מה?
ההפגנות הכי גדולות והכי חשובות בישראל היו,
כן, בגלל שההפגנות לא סיכנו אותנו.
ראינו מה היה פה בהתנתקות, עזוב, לא נדבר פה על חופש, לא נדבר על דמוקרטיה, לא נדבר, כן, תפגינו יריב, תפגינו, אבל תפגינו באחריות, תעשו דברים יצירתיים. הרי בגל הראשון אתם עמדתם במרחק בהבימה, עשיתם שם הפגנות באמת במרחק, הייתם אחראים פה.
שמשטרת ירושלים תפתח אנשים... מרחקים ותאפשר את זה.
שנייה, אני מביא את הדינאי שיערוס את בתי רחביה כדי לאפשר לעוד מעלתם להפגין ברווח. באמת, איזה דיבורים.
אתם יכולים למצוא פשרה, באמת, זה הבריאות של כולנו. טוב, יריב, הדברים ברורים.
מה שמטריד אותו כאילו זה שאנשים אומרים שהם בדרך להפגנה ואומרים בגלל שהם ראו בטלוויזיה ובלפור הם מרשים לעצמם דברים אחרים. יש פה קמפיין שהתחיל במנוחת השכנים ונגמר עכשיו בקורונה שמנסה להשתיק את חופש הביטוי והימין הוא פה, לצערי.
אז בוא, אני אסביר לך משהו יריב. הקמפיין שהתחיל במנוחת השכנים עסק במנוחת השכנים, שזה ערך שאפשר לדבר עליו ולא יזמנו לו את זכות ההפגנה, והקמפיין שמדבר עכשיו על הקורונה בכמויות הדבקה וכמויות פטירה שלא דמיינו שנגיע אליהם בחלומות הכי שחורים שלנו, עוסק
בוא נדבר אמת למאזינים. בוא נדבר אמת למאזינים.
חצי משפט,
אני משתדל לעשות את זה תמיד.
חצי משפט, ואנחנו...
איפה הדבקות, תגיד? איפה הדבקות? יש מגזר אחד
שמכחל. אנחנו לא יודעים, אתה יודע שאנחנו לא יודעים. לא נכון, 50% מכלל הציבור.
אתה רואה מה קורה בתל אביב, אתה רואה?
יריב, 50% מכלל הציבור זה ציבור הכללי, 22% זה חרדים, 28% זה המגזר הערבי.
יחסית ליחס שלהם באוכלוסייה.
לא משנה, אבל עדיין של 50%.
זה ליחס שלהם באוכלוסייה, כשאתם מביא חשבון אליהם. יאללה, יריב, אופן להם, מזכ"ל שלום עכשיו. אנחנו יוצאים...
יריב, אנחנו מתנצלים, יש לנו 10 שניות, יריב.
היה חשוב ומרתק, סוגרים שעה, שעה של המנדל ופיגיול. אגסי, יאללה, חדשות ונחזור.
נפרדים מרדיו חיפה, תודה שהזנתם. תודה.